עכשיו ב-103 FM מיכל דליות
בוקר טוב, שלום וברכה. כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי ב-11. אני איתכם יחד עם אייל פרג, שעורך את התוכנית, עם מיכל קדוש, דוד זבולוני ועמיתי דואק, שעל הדיגיטל, ועם איציק אהרון, שאחראי על השידור. הטלפון שלנו, אם אתם רוצים להתקשר, אם אתם רוצות להתקשר ולעלות לשידור, הוא 1-900-722-103, ואתן יודעות שיודעים שאנחנו גם אוהבים הודעות וואטסאפ טקסט קצרות ל-054-70-103-70, אייל רואה וחוזר אליכם. אז אני חוזרת 054-70-103-70. יש היום המון שיחות, יש כל מיני שאלות, אתם לא מאמינים, אני רוצה להתחיל דווקא, אייל, אם מישהו כבר מחכה לי על הקו, אז אני רוצה להתחיל, כן, עוד שנייה שיחכו, דקה דקה, אני מתחילה עם מכתב נורא חמוד שהגיע אליי, יש בתוכו המון דברים שהם בתוך ההורות לדעתי. מה את אומרת על להגיד לילדה, כשאנחנו יושבים עם חברים, שאנחנו רוצים לדבר ואנחנו לא רוצים שהיא תשמע? מצד אחד אנחנו מאמינים בכנות, רוצים להגיד לה את זה, כן, כי זאת האמת. מצד שני, אנחנו לא רוצים לפגוע בה. תקשיבו, השאלה הזאת היא הקלאסיקה של כל הרעיון הפילוסופי הזה שנקרא בחירה. תמיד, כשאנחנו בוחרות במשהו, אנחנו מפסידות או אנחנו מבטרות על משהו אחר. אני אחזור לדוגמה שאני תמיד נותנת כי כולם התחברו אליה על דעתי. אם אני הולכת לאירוע ורוצה לקנות שמלה חדשה ב-500 שקל, אני נכנסת לחנות ואני מודדת כמה שמלות, ויש שם שתיים מדהימות, מדהימות עליי, וכל אחת עולה 500 שקל. אז קודם כל, נקודת המוצא שלי, אני בוחרת לא להגדיל את המינוס, לא לקנות שתיים, למרות שהמוכרת אמרה לי, אלא לצאת מהחנות רק עם שמלה אחת. ברגע שבחרתי באחת, שאם אני בחרתי כנראה יש סיכוי שהיא גם באדום, והיא גב פתוח והיא משניץ, אבל ברגע שבחרתי באחת, ויתרתי על השנייה. ואת שתיהן אהבתי ושתיהן היו נהדרות. וזה בדיוק העניין, זו תמיד דילמה, על מה אני מוכנה לוותר. אני... כשהילדים נכנסים, את ההורים כבר אומרים לי, אייל אמר לי, אנחנו כבר לא יכולים לדבר בבית על כלום, כי גם הילדים כבר מבינים אנגלית, היא כבר אי אפשר להסתודד, אוקיי? כי בהתחלה כשהם קטנים, הרי הם מדברים אנגלית מעל הגב שלהם. Bring the milk. כל מיני דברים מצחיקים כאלה. Don't give it to the child. זה לוקח אותי שנים אחורנית. בכל אופן, יש פה באמת שני דברים. אחד, אני רוצה להיות כנה ולהגיד לילדה המתוקונת, יש נושאי שיחה שהם רק של מבוגרים, והחברים ואני רוצים עכשיו לדבר את נושא השיחה של המבוגרים, שלא מתאים עם ילדים, ואני מבקש שתתרחקי. כי זה לא לאוזני ילדים. שזאת הכנות וזאת האמת. ואני רוצה להגיד את זה לילדה. ומצד שני, אני יודעת שאני אגיד לה את זה, היא תיפגע. היא תיעלב. היא תגיד בליבה, אוף. ואני מקווה שהיא ילדה מספיק טובה ומשתפת פעולה, והיא גם תלך. זאת הבחירה שלך. זאת הבחירה שלך. עכשיו, אני חושבת שאתם כבר מספיק מכירות אותי ומכירים אותי לדעת שאני לא הסניגור של האמת בכל הנוגע לחיים בכלל. אני לא חושבת שהאמת זה משהו קדוש שצריך להגיד לילדים את האמת. צריך להגיד לילדים את האמת שאבא שלהם לא רוצה לראות אותם. לא יודעת, בשביל מה? כי אני מקדשת את האמת על חשבון הביטחון הנפשי והשקט הנפשי של הילד, אה? חומר למחשבה, אוקיי? להגיד לילד דבר כזה. אז גם במקרה הזה, זאת אומרת, נתתי למה נתתי את הרקע הזה, כי אני לא תמיד מקדש את האמת, אבל במקרה הזה, אני אומרת כן להגיד את האמת. כי אני אגיד לכם גם למה. אם אני אומרת לעצמי, לא, אני לא אגיד לה, לא נעים, היא תיפגע וזה, לא נעים. קודם כל, אני כבר שמה את הילדים באיזשהו מקום חלש ועלוב, והילדים הם לא כאלה. זה אחד. שתיים, עוד יהיו את המצבים האלה. שלוש, הרי מה יקרה? אנחנו נדבר, ואז היא תיכנס, בבת אחת כולם ישתתקו. או יתחילו לדבר בלחושים. עכשיו, את זה גם הילדה תשים לב ותשמע. היא תבין, הם אומרים משהו שהם לא רוצים שאני אשמע, או למה כל פעם שאני מתקרבת אתם לא אומרים לי? זאת אומרת, במקרה הזה לא להגיד את האמת, כדי לא לפגוע בה, זה פתרון שאני רואה בו נזק יותר מאשר רווח. באמת. כן, צריך להגיד את האמת. צריך להגיד את זה פעם אחת, עם הרבה כבוד, ובדיוק כמו שאני אמרתי, יש הרבה פעמים שיחות של מבוגרים, שלא מתאימות לילדים. ולכן, כשיבואו חברים, אחרי שתגידי שלום לכולם וחיבוקים ונשיקות, אנחנו מבקשים שתלכי לחדר. תעשי שם כל מיני דברים, כי אנחנו רוצים לשוחח שיחות של מבוגרים, וזה לא מתאים לאוזנייך. אז היא תעשה את מה שילדים עושים, את ההצגות והזה, אבל לא נעים, אבל למה, אבל אני רוצה וזה, ואנחנו נגיד לה מתוקונת להתרחק בבקשה. ואז יש לנו ילדה שלומדת כל מיני דברים על העולם. אחד, שלמבוגרים יש שיחות שהם לא רוצים שילדים ישמעו. שתיים, שלא תמיד בכל מקום ישתפו אותה בכל מיני דברים. יש דברים של מבוגרים. שלוש, לתת כבוד. זה הגד עם המון כבוד להגיד דבר כזה לילד. וזה גם לסמוך עליו שהוא יוכל לשרוד את התסכול והפגיעה. ולדעתי זה חוסך המון שקרים והסתודדויות אחר כך. אז בקיצור, זאת תשובתי לשאלה המתוקה הזאת. ועכשיו אני אעלה על הקו את מי שמחכה לי. שלום. הלו.
הלו.
הלו, שלום וברכה.
אהלן מיכל.
אהלן, היי.
האמת ממש מתרגש לדבר איתך.
אני שמחה לדבר איתך.
אז השם שלי זה משה.
כן.
אני מאזור הצפון. ואני מדבר בנוגע לבת שלי. יש לי בת שלוש. יש לי שלושה ילדים, כמובן עשוי שלושה ילדים, ואני מדבר על הבת האמצעית שלי.
רק בני כמה הגדולים והקטן? מה הגילאים?
הגדול עוד מעט שש, והקטנה קטנה שנה.
אוקיי.
עכשיו, קצת רקע על הבת שלי, אני יכול להגיד שהיא הבן יקיר שלי, כן? נכון, יש לי בן, אבל היא ממש... אני יכול לתאר אותה כאצילת נפש.
נוגעת לך בלב.
ממש, פשוט יותר מכולם אפשר לומר, כן? העניין הוא שאני זיהיתי, אנחנו מזהים אצלה כבר, אני מדבר איתך מגיל שנתיים ומעלה, היא מאוד מאוד, אני אתן לך סיטואציה לדוגמה, היא אוכלת סוכריה, ואז אני שואל אותה, היי ליבי מה את אוכלת? קוראים לה ליבי. היי ליבי מה את אוכלת? ואז היא ממש עוצרת. היא עוצרת את
המציצה
של הסוכריה, והיא פשוט כאילו מחפשת את האישור שלי עכשיו האם להמשיך לאכול, או היא ממש מאוד 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 מפוחדת, מאוד מופנמת.
אז מה היא אומרת? היי ליבי, מה את אוכלת? אז היא עוצרת רגע, ומה היא אומרת? ומה היא עושה?
אז היא עוצרת, היא מסתכלת עליי, היא מחזיקה את הסוכריה, מסתכלת עליי, ואז אם אני אומר לה, יש לך סוכריה, את יכולה לאכול, אז היא ממשיכה לאכול. ואני אגיד שאנחנו מאוד מאוד הולכים איתה באמת בין הטיפות, מאוד מאוד עדינים איתה, מאוד... אבל היא מאוד מופנמת כזאת, היא מאוד, גם בגן היא לא תהיה אקטיבית ותבוא ותשחק עם חברות, הגננת צריכה לחלוב אותה, כמו שאומרים.
כן, אוקיי. הגננת צריכה לגייס אותה לעבודה, לגייס אותה לפעולה.
נכון, נכון.
וקורה לפעמים שאתם מביאים חברה הביתה לשחק איתה? או שהיא, היא לא משחקת עם הבנים של אחיה, זה לא מעניין. עם התינוקת היא משחקת?
כן, עם התינוקת היא משחקת, עם הגדול קצת הם בקסח כל הזמן.
כן, ברור.
בכל זאת הוא... אבל כאילו, היא משחקת, כן? היא לא, אני לא אגיד לך שאם תהיה לה חברה, היא לא תדבר איתה, אבל היא מאוד, השאלה שלי בעיקר זה, מה צריך לעשות? זה לטפל רגשית? זה לא מוקדם מדי?
זה כן מוקדם, בוודאי שזה מוקדם מדי, לא, אין צורך. בינתיים אתם המטפלים הרגשיים שלה, וכל מיני דברים שאתם יכולים לעשות, שבוא נגיד קצת יחזקו אותה. קודם כל, בהחלט אולי להפנים את הרעיון, שיש פה ילדה עדינה, אולי אפילו מה שקרה אנחנו קוראים לה בזמנו, יש גם ביישנית, לא דוחפת את עצמה, לא אקטיבית תוקפנית, יכול להיות שיש לנו כאן ילדה שקטה יותר, רגועה יותר, לא מנהיגה, שהיא תחפש אולי את המנהיגים, אוקיי? היא תהיה תמיד נופח חשוב בתוך קבוצה, אבל היא לא תהיה בין המובילים והמנהיגים. לא כל הילדים מובילים ומנהיגים. והקטנה הזאת באמת היא מאצילת נפש, יש סיכוי שהיא גם לא תנהיג, כי היא יותר עובדת על העדינות ועל השקט, מאשר על הקריזמטיות ועל הסחיפה של האחר, נכון? אבל מה שכן, אתם מגלים כל מיני דברים שהיא כאילו רוצה לקבל אישור. אז אני דווקא נותנת לך דוגמה בדיוק ממה שאתה אמרת, אוקיי? הלי בי, מה את אוכלת? ואז אתה רואה אותה עומדת עם הסוכריה ככה ביד, ואתה נכון להיום אומר, סוכריה, את יכולה להמשיך לאכול, נכון? בעצם אתה כבר מראש נותן לה את האישור להמשך הפעולה. תפסיקו לעשות את זה. היא תמשיך בהתנהגות הרגילה שלה. תראו, אתה צריך להבין, יקירי. הילדים ניזונים מהתגובות שלנו. הם מתנהגים. הילדה העדינה והביישנית שלך מתנהגת. היא פשוט מתנהגת. ו... לא יומן. היא פשוט מתנהגת. אתם מגיבים. עכשיו, התגובה שלכם מלמדת אותה. זה העניין. עכשיו, למשל, אתה אומר לה, היי, ליבי, מה את אוכלת? אז היא נעצרת. אז תגיד לה, סוכריה, איזה כיף. ולך משם.
עכשיו,
הבנת את ההבדל?
כן, כן.
אתה לא אומר לה מראש מה את יכולה או לא יכולה לעשות, אלא מין דבר שכזה. תן לי למשל, אם יש לך עוד דוגמה לאיזושהי משהו קטן כזה, כאילו אתה מזהים את הרצון שלה לקבל אישור, תחשוב רק רגע, אולי זוגתך לידך והיא תזכר במשהו.
האמת, כל נגיד, כל ממתק, כן? כל ממתק, אפילו שמחלקים לה, היא פשוט מבקשת, הבקשות מגיעות ממנה. גם אם לא פניתי אליה, היא אומרת לי, אבא או אמא, אפשר לפתוח? זה אפשר?
הבנתי. אז בוא נגיד, ברגע שאתה נותן לה ממתק, בואו תעשו דבר אחר. תתחילו ללמד אותה שהבחירה אצלה. נאמין, אתם מחלקים ממתק, או מישהו מחלק ממתק, אתה יכול להגיד לה היום, לחלק ממתק, סגור. ולחלק, ולהגיד לה, את יודעת מה? כל פעם שאת מקבלת ממתק סגור, את תחליטי לבד, אם בא לך לפתוח אותו עכשיו, או אחר כך. ואז אתה מחלק, נותן לה והולך משם. ואז היא באה והיא אומרת, אמא ואבא, אפשר לבד, כי היא תמשיך ברגיל. היא עוד לא יודעת לקחת, היא עוד לא יודעת לקחת החלטה על עצמה. היא רגילה בשנה האחרונה לקבל את זה מכם. ולכן אתה אומר לה, מתוקה, אני מחלק ממתקים מהיום, ואת יכולה להחליט אם את פותחת עכשיו או פותחת אחר כך, זה שלך, את יכולה להחליט על עצמך. והלכת. עכשיו, היא תעמוד עם זה ולא תדע מה להחליט על עצמה.
זה נכון.
כי עד היום היא קיבלה אישור. ואז היא תבוא ותגיד, אבא, אבל אני יכולה לפתוח. תגיד לה, מתוקונת, את צריכה להחליט בעצמך. ותחשבי רק רגע, תקשיבי לב ללב שלך, מה הלב שלך אומר? רוצה לפתוח או לא רוצה לפתוח? ולפי זה תחליטי.
אני מבין.
כן,
תמשיך. אני אגיד עוד משהו קטן, שזה היה טריגר לשיחה שלי אלייך. אני אגיד לך, היא לפעמים חוזרת מהגן, מאוד מאוד טעונה, כאילו, ממש עצבנית, כל כך, כאילו, ואני מרגיש שהיא עוגרת ועוגרת, מה שקורה שהיא עוגרת ועוגרת בגן, תסכול, או
כן.
אולי כאילו משחקים איתה, אולי, ואז כשזה מגיע הביתה, זה פשוט, אני מרגיש שהיא מקיאה.
יכול
את
להיות.
כל ה... את כל מה שהיא בלעה כל היום.
אני דווקא חושבת שזה לא בגלל שלא משחקים, אני דווקא חושבת בגלל שבגן היא מעיצה בה לעצמאות, ולקבלת החלטות, וזה דורש ממנה המון אנרגיה. ואז, היא באה הביתה, וכאילו אומרת לעצמה, וואי, פה אני יכולה לנוח, דה, לא צריכה להחליט כל הזמן, שהחליטו בשבילי, אוף, אוף, איזה שקט, אבא, אני יכולה לפתוח, אבא, אני יכולה להמשיך לאכול, ואני כבר לא צריכה לקחת אחריות על עצמי, כי לקיחת אחריות זה משהו מאוד מעייף, מאוד מעייף. קודם כל, אני רוצה גם להגיד לך, שאתה, אני אתייחס להורות שלך, כי זה מה שבא לידי ביטוי, אז בהורותך אתה, לי לפחות מוכיח על המון רגישות, המון רגישות וראיית הילדים, הילדה הזאת באופן ספציפי, וזה לא מובן מאליו. עכשיו, כתפקידך כאבא, טוב שאתה רואה זה באמת גם לדחוף את הילדה. והדחיפה, אני אשתמש בדוגמה שנתתי כבר פעם, ואני אתן אותו שוב, כי הדוגמה הזאת היא מאוד מתארת את הכוונה שלי. אני מדמה את הילדה, את הילדים לסירת מפרס, ואנחנו, הציפיות שלנו או הדחיפה שלנו את הילדים, היא כמו רוח במפרסים של אותה סירה. אם לא תהיה שם רוח, הילדה הזאת לא תגיע לאף מקום, והגננת כנראה נושבת הרבה ברוח הזאת, במפרסים האלה. אם תהיה יותר מדי רוח, הסירה הזאת תתהפך. אתה מבין? והעבודה שלנו היא באמת עבודה של עוד ופחות, פחות ועוד, של ראייה, של לראות מתי זה פחות מדי והילדה לא זזה, מתי זה יותר מדי והילדה עלולה להתהפך. השיחה עלולה לי. ופה זה גם המקום שלך. אתה כן צריך לדחוף את הילדה לקבלת החלטות עצמאיות, וגם החלטות שיהיו לפעמים לא טובות לה. ואז יחסו עליה, או לא ייתנו לה, או כל מיני דברים כאלה. כי אנחנו, רוצים ילדה שאם היא תהיה עדינה, עדינה זה טוב, עדינה מדי, זה הביריון ישר ישים לב שהיא עדינה מדי והתלבש עליה.
האמת אימא שלה ככה בדיוק.
כזאת.
אימא שלה עדינה מדי, כן.
כן. אז התפקיד שלנו זה לדחוף אותה ולא לתת לה אישורים לכל מה שהיא מבקשת. גם אם הבקשה אתה רואה אותה בעיניים. ולכן אני שוב נותנת את הדוגמה שנתת, אתה, מה את אוכלת? סוכריה, איזה כיף לך, זה בטח מתוק וטעים. זהו. אתה תדאג שבתגובה שלך כלפי הילדה, קודם כל אתה צריך לשנות את התגובה שכמו שהייתה עד היום, כמו שעכשיו נתתי לך, והתגובה צריכה להיות כזו שאין בה אישור, יש בה רק איזשהו סוג של חוויה. איזה כיף לך, סוכריה. אתה מבין? ואתה צריך לחשוב איפה עוד יש מקומות שבהם נכון להיום, אפילו אם היא באה ואומרת, אבא, אמא, אני יכולה לפתוח? אז לא להגיד לה כן או לא, אלא להגיד לה, מתחשק לך? ואז יכול להיות שהיא תהיה שקטה, כי היא לא יודעת מה מתחשק לה. היא לא יודעת להיות קשובה על הרצונות שלה. תראה, אתה אמרת שזה קרה בערך בגיל שנתיים, ואז נולדה אחותה. ומה שקרה בשנה האחרונה זה ברגע שנולדה אחותה וחייה התהפכו מן הקצה אל הקצה, ומכיוון שהיא מראש עדינה כמו אמא שלה, היא עשתה את עצמה, היא נהייתה עדינה עוד יותר. כי כשילד נמצא במקום של חוויה רגשית מטלטלת, כמו מעבר דירה, מעבר גן, לידה של אח או אחות, כשילדים נמצאים במקום הזה של חוויה רגשית מטלטלת, הם עושים את עצמם עוד יותר. אז ילד של דובון לולו הופך להיות ילד של התנגדויות חזקות. ילד של כעס יראה לנו התקפות זעם. ילדה של עדינות תהיה עוד יותר תלותית.
אני מבין.
והיום תפקידנו, זה שאתה ער לזה, זה חשוב מאוד, מאוד, ולכן תפקידך היום זה לייצר את המצבים שבהם אתה כבר לא אומר לה מה לעשות, ולא נותן לה אישור, אלא משתמש ב... מה מתחשק לך? כשאתה יודע שהיא לא תדע. היא לא תדע להגיד מה מתחשק לה. ואז יכול להיות שהיא לא תבחר להגיד, ואז היא תגיד לי אתה. ואז תגיד לה, פ, פעם ביום, לא כל הזמן, כל הזמן, כי זה יהיה גם יותר מדי. ואז אתה אומר לה משהו כמו, פיצקי, אני לא רוצה כל הזמן להחליט בשבילך. תלכי, תסתובבי בבית, ותשימי לב ללב שלך. ומה הלב שלך אומר? אני נורא רוצה עכשיו ואני אפתח, או אני רוצה לשמור את זה לאחר כך, אז אני לא אפתח. אלא רק אחר כך. לכי, לכי ותהי קשובה ללב שלך, מתוקונת. ואז זה, זה המקום שבו היא, היא מתאמצת. כי היא צריכה לעשות היכרות עם מה בא לי. אתה מבין? עד היום היא לא נתנה לזה מקום, אלא היא נתנה לכם להחליט. ואנחנו רוצים, אז זהו, פשוט לייצר מצבים כאלה, אבא.
מעולה. תודה רבה רבה לך.
בבקשה, בבקשה.
כל טוב. תודה.
תודה רבה, כל טוב. שבת שלום. כמה דברים אני רוצה להוציא מהדברים, מהשיחה הזאת, כמה דברים. אחד, זה באמת להבין שילדים בסערת רגשות, מעבר דירה, לידה של אח או אחות, גירושים, מעבר גן או כניסה לבית ספר, כל דבר שאנחנו קוראים לו מעבר, הוא בעצם טלטלה בחיי הילדים. ובטלטלה, אם היא רגשית מאוד, הילדים עושים את עצמם עוד יותר. זה הקטע. זה מה שיש לנו. ואז אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עוזרים להם. לפעמים זה באיפוק, לפעמים זה בריסון, לפעמים זה בלהפסיק להחליט עבורם. אוקיי? זה המקום. טוב, אני מזכירה לכם שהטלפון הוא 1-900-722-103. הטלפון הוא 054-70-103-70. ויש מישהו שמחכה לי בטלפון. שלום.
שלום.
וברכה, היי.
מדברת יסמין.
היי.
אני אמא לשלושה. הגדולה בת 10, האמצעית בת 6, והקטן 3/4.
אוקיי.
רציתי לשאול אותך ככה. מה לעשות כשהמורה או המחנכת אומרת לי איזושהי בעיה שקורה עם הילדה, נגיד התקפי זעם לאחרונה
בכיתה, גם
בכיתה, רק בכיתה.
אוקיי.
אז מדי פעם כאילו כשהמורה מספרת לי, אומרת לי, בהתחלה היא הייתה בסדר גמור, רק עכשיו עלתה לכיתה א', והיא הייתה בסדר גמור.
אנחנו מדברים על האמצעית.
על האמצעית, כמובן.
אוקיי. ובזמן האחרון,
בזמן האחרון יש לה כל מיני התקפי זעם כאלה בכיתה. למשל, המורה אומרת לה לא לשים את האוזניות של הבוקר על האוזניות המחממי אוזניים.
כן.
לשים אותם על האוזניים, אז היא מתעקשת איתה. כל מיני כאלה קטנות.
אבל זה לא התקף זעם. זה לא התקף זעם.
היא כועסת. היא מתפרצת. אני לא מקבלת את זה.
והמורה אומרת, לא רוצה, אני לא רוצה להוריד.
כן, ואז היא בוכה לה ומתבכיינת וכל מיני כאלה.
מעניין איך המורה מתמודדת עם זה? יש לך מושג? מה המורה עושה עם זה בסוף?
היא אומרת שנגיד, היא נותנת לה הזדמנות, אומרת לה שתשים את זה בתוך התיק ושתנסה וזה. לפעמים היא מתרצה ולפעמים לא. אז נגיד כשהיא אומרת לי את זה, אז אני אומרת אחרי יום שלם שלא ראיתי אותה והיא באה הביתה, אז כאילו אני לא יודעת איך...
כי המורה בעצם אומרת, דברי איתה על זה, נכון? זה מה שהמורה אומרת. כן, כן,
כן.
אז יסמין, אז מה לעשות עם זה? יסמין, תקשיבי טוב, בגלל שפה אני צריכה לצאת לפרסומות, את נשארת על הקו, אתם כולכם נשארים על הקו, כי זו אחת השאלות היותר שכיחות היום. מה לעשות כשהמורה אומרת, הילד מתנהג לא טוב, דברי איתו על זה, או טפלי בזה בבית. חכי איתי, יסמין. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, ותכף אני חוזרת. הנה, פתחתי את המיקרופון, אז זהו, מי שככה עכשיו איתנו פה, רק להגיד לכם, יסמין איתי על הקו, שלוש בנות, לא, שלושה ילדים, בת 10, בת 6 ובן 4, והבת 6 נכנסה השנה לכיתה א', אני, קודם כל אני רוצה להזכיר לכם, היי יסמין.
היי.
קודם כל להגיד לכם, בואו לא נשכח שאנחנו אחרי שנת קורונה. תקשיבו, לילדים האלה קוראים ילדי קורונה. בכל מיני גילאים, לקטנים, לאמצעים, לבינוניים, למתבגרים, לבוגרים, שנה איומה שטרם הסתיימה גם, ויש משפיעה ואותותיה בכל מקום. זה לא שכאילו, טוב, אז בגלל זה יש מה לעשות, זה קודם כל יש לדעת את זה, להבין את זה ולדעת, באמת מסכנים הילדים. עכשיו, בעצם אתם תזדהו ובטח מזדהים גם עם השאלה. עכשיו, ילדה בכיתה א', דווקא השנה התחילה טוב, ולאחרונה, המורה שולחת הודעות ואומרת, לילדה יש תקפות זעם, הילדה כועסת, מתמרדת, אני מבקשת ממנה לעשות משהו, כמו להוריד את המחממי האוזניים, שהיא באה איתם לכיתה, והילדה לא רוצה. ואז אני אומרת לה להוריד בכל זאת, והילדה לא רוצה ומתחילה לבכות. אני שאלתי אותך, יסמין, מה המורה עושה? אני ממש סקרנית, האם הילדה...
זהו, היא אמרה לי, כן. נגיד לגבי זה, היא נתנה לה הזדמנות, אמרה לה, את מבטיחה לי שזה נשאר על האוזניים ואת לא מתעסקת עם זה? היא בהתחלה אמרה לה בסדר, אבל זה לא עזר. אז המורה פשוט אמרה לה, טוב, אני לוקחת את זה, ובסוף השיעור אני אתן לך.
כן.
אבל היא במהלך כל השיעור הייתה עצובה וכעסה והתיישבה ובכתה וכאילו לקח לה עד שהיא נרגיעה ו...
אוקיי. תראי, המורה עשתה מה שהמורה אמורה לעשות. אני רוצה להגיד לך כל הכבוד למורה, למרות שיש השבורים שכועסים עליי, מכיוון שאם אני אומרת משהו אני צריכה לבצע אותו.
נכון.
ואם אני יודעת שהילדה יושבת עם האוזניות ומשהו מאוד מעסיק אותה כל הזמן, אני אקח את זה ממנה. זה יכול להיות סביבון שהיא באה איתו, זה יכול להיות חפץ מעבר שנתנו לה מהבית והוא חשוב, אבל הוא אמור להיות בילקות, ואותו דבר גם עם זה. עכשיו, אני רוצה רגע להגיד לכם משהו, ומורים ומורות שמקשיבים לי, גננים וגננות, ברגע שאתם אומרים להורה, דברי עם הילדה הזה בבית, אני רוצה להגיד לכם שהעצה שלי באופן כללי להורים זה אל תדברו על זה בבית. אתם באמת חושבים שאם ההורה ידבר עם הילד בבית 3 או 4 שעות או שעה או 6 שעות אחרי שזה קרה, זה יעזור?
זה לא עוזר.
אני אמא, עכשיו אמורה, ב6 בערב, כשאני הייתי בעבודה, רק חזרתי ב4, ויש לי 3 ילדים, ואני מטפלת בכל העניינים, ועכשיו אני אקח את הילדה ואני אגיד לה, נו, את לא בסדר, אולי אני אפילו אעניש אותה על זה, שב-11 בבוקר התנהגה ככה למורה. זאת אומרת, אני אמורה עכשיו לקלקל את היחסים שלי עם הילדה, שגם ככה הם על קירי תרנגולת, בגלל שיש 3 ילדים, והיא אמצעית, וגם ככה יש בעיות. וזה לא עובד. תפסיקו עם המשפט הזה, גם ההורים אני אומרת לכם, המשפט הזה שאומר, דיברתי על זה עם הילד, די, זרקו לפח את הדיברתי על זה, תפסיקו לדבר. היום מדברים יותר מדי, ודיבורים עושים נזק אחר. דיבורים לפעמים גורמים לילד להמשיך בהתנהגות הרעה, כי הוא מחכה, הוא מחכה ל5 דקות האלה, שאז הוא מקבל 5 דקות אישיות עם אמא. אז לפחות אני אהיה ילד רע, יש לי 5 דקות עם אמא, שגם ככה אין לה כוח אליי, כי יש עוד ילדה מעליי, יש עוד ילד מתחתיי, ואמא שלי גם בטלפון, ואחר כך אבא בא, והם מתחילים לריב, אז לפחות יש לי 5 דקות כל יום, עם 5 דקות איתי. לפחות אני מרוויח את זה.
זהו, גם יוצא ככה שכאילו, עכשיו, נגיד, אני אומרת לה...
גם אין מה לעשות, משהו, מה לעשות?
בדיוק, והיא כאילו אומרת את הטענה שלה, ואז אני צריכה...
אז אני אגיד לך מה,
לעשות צריכה, חפיפה בין מה שהמורה אומרת,
צריכה לעשות
מה
חפיפה.
שהיא הבינה מהדבר הזה.
לילדה צריכה להגיד באופן חד פעמי, ובאופן מאוד ברור, תקשיבי מתוקה, לפעמים את מתנהגת בכיתה, לא כפי שהמורה רוצה, ומי שקובע בכיתה זאת המורה. אם המורה אומרת להוריד, את צריכה להוריד, אם המורה לוקחת, המורה לקחה, והיא תחזיר לך בהפסקה. תני לה את הדוגמה הזאת למשל. לי אין מה לדבר על זה. מי שמנהל בבית את העניינים זה אני ואבא, מי שמנהל בכיתה את העניינים זאת המורה שלך. ואני רוצה שתדעי שהמורה מדווחת לי, שאת לא שומעת בקולה, והיא מתנהגת, לדעתי היא מתנהגת נכון, כי זה מפריע לך, את מתעסקת עם זה, אבל לי אין מה לעשות בעניין הזה. רק שתדעי שהמורה מתווכת, אז אני יודעת. זה מעציב אותי, כי אני גם יודעת שאת עצובה מזה. זה מעציב אותי, כי אחר כך אני יודעת שעובר עלייך יום, שאת עצובה ואת בוכה, ואת לא למדת באותה שיעור. חבל! כל מה שהיית צריכה זה רק לשמוע בקולה של המורה, ואז גם היית יכולה להיות מרוכזת בשיעור. ובמקרה הזה, בעיניי, סיימת את החלק שלך שלה תדברי על זה עם הילדה. את צריכה לתת גיבוי למורה, את להסביר בדיוק, תקשיבי אחר כך טוב שוב ותרשמי את מה שאמרתי לך, מבחינת מה אומרים לילדה. ולמורה תגידי לה, אני נותנת לך תמיד גיבוי, אני לא יודעת אפילו מה לעשות בבית, כדי שהילדה תשתף איתך פעולה בכיתה. עכשיו לך אני אומרת, אני לא יודעת מה עובר על הילדה שלך, שהיא מתנגדת ככה, אבל משהו קורה לה.
בדיוק, בודקת את הגבולות עם המורה.
יש
מורה
מצב. חדשה,
ואז...
יש מצב.
ככה ו... מנסה לבדוק אותה.
אז המורה עושה טוב. אז המורה עומדת בגבול שלה. והמורה צריכה לקבל גיבוי, זו המדיניות, ככה צריך להיות, בית ספר זה יקום בפני עצמו, אין פה השפלה, היא נותנת לילדה כבוד, גם היא נותנת לה הזדמנות, היא רואה שהילדה לא מצליחה לעמוד, אז היא אומרת אני אקח, והיא גם מסבירה, אני אקח כי זה מפריע לך להתרכז בשיעור וללמוד, ואז הילדה מתוסכלת, מותר לה, היא רק בת שש, משהו שם גם מאוד מפריע, היא נורא רצתה את הדברים האלה, והיא בעצם לומדת, את המורה. אני חושבת שזה זה מה שצריך לעשות. את תמיד צריכה להגיד, את צריכה להגיד לילדה, קיבלתי הודעה מהמורה, היא אמרה שהיא ביקשה להוציא את הדברים, ביקשה לא להוציא דברים מהילקוט, ואת הוצאת בכל זאת. אין לי מה לעשות עם זה מתוקה, אני רק רוצה להגיד לך מה שאמרתי לך גם לפני כמה ימים, שאני מצטערת לדעת שאחר כך את יושבת בכיתה עצובה וכועסת. אני חושבת שאני חושבת, ואפשר להמשיך ולהגיד לה, אני חושבת שהכי קל זה לשתף פעולה עם המורה, כי המורה היא זאת שקובעת. אבל תמיד את תוכלי להחליט אם את משתפת פעולה או לא, ואם את לא משתפת פעולה עם המורה. חבל, אבל המחיר הוא שבסוף את עצובה.
הבנתי.
איך זה נשמע לך?
מצוין. ואחי, זה כאילו בדיוק בגישה שלי, במחשבה שלי, שאני כל הזמן מפחדת, כאילו, לא זה מפחדת, כאילו לא כיף לי לבוא הביתה ופתאום להתחיל להטיף לה מה המורה אמרה, מי אמר למי, מה עשית בדיוק, הגרסאות הן תמיד לא אותו דבר, כי היא הבינה משהו אחד, המורה הבינה משהו אחר.
נכון.
אז כאילו זה קצת, זה רציתי לדעת באמת שזה...
ואז את גם נותנת למורה את הכבוד שלה ואת הסמכות שלה בכיתה, ותמיד אומרת לידה, את אומרת לידה, את תמיד יכולה לשתף פעולה ולא לשתף פעולה, ואת יכולה להבין, ולפעמים לשתף פעולה זה בסה, ואת מתוסכלת, אבל את יכולה גם לא לשתף פעולה, ואז היא המורה קובעת את מה שהמורה, כי המורה קובעת בכיתה, ואז את עצובה וזה חבל. אני חושבת שאת ילדה נבונה מאוד, ואת כל פעם תוכלי להחליט מחדש מהי ההחלטה הנכונה באותו רגע, משהו כזה. זהו, בהצלחה. בבקשה יסמין, בהצלחה.
תודה.
כל טוב. יש לי מאזינה על הקו, אבל לפני כן יש פה איזשהו מכתב. בני בן השמונה יש לו חרדה מטורפת מגנבים. הוא כל היום פוחד שיכנס אלינו גנב הביתה. כמובן שניסיתי להסביר לו שאין גנבים, ויש לנו שמירה על היישוב, ושאם השומר רואה גנב, הוא לא נותן לו להיכנס. הוא מפחד מאוד, ואני לא יודעת איך לעזור לו. תוכלי לעזור לי לעזור לו בבקשה. תראו, כשילדים מאוד פוחדים ממשהו, אחד הדברים הראשונים שאנחנו יכולים לעשות או אמורים לעשות, זה לא לטפח את הפחד הזה. זאת אומרת... לא להזין אותו, זאת אומרת שאם הוא אומר, אם יש גנבים, אין גנבים, להיות מאוד קצרה. אם עכשיו כל פעם שהוא אומר, וואי, אני מפחד, אולי יש גנב, ואנחנו אומרים לו, לא, אבל אין גנבים, ויש שומר, והוא לא נותן, ואתה לא צריך לפחד, ואבא פה, והכל נעול, זה מזין את הפחד. ברגע שהסברנו לו שאין, ונתנו לו, הוא כבר בן 8, נכון? אז הוא יכול להבין עניין. ברגע שהוא אומר, וואי, אבל אני נורא מפחד, אולי יש גנב, להגיד לו, מה, אם אתה רוצה, אני אבוא לבדוק, אבל אני יודעת שאין. כן, אז תבואי. אז יאללה, אני בא, הנה, אני מסתכלת, אין מתוק, אין, אני חוזרת לענייניי. ואז הוא בא ואומר, אמא, אמא, אבל שמעתי רעש, אולי זה גנב? אז את אומרת לו, זה לא גנב, כי אני בוטחת בשומר, שלא נותן לגנבים להיכנס. קצר, טון כזה, טון ענייני. אם את חושבת ואת רואה בזה איזשהו סוג של חרדה, ואת יודעת שאולי הילד יש בו משהו עדין, והוא היה כבר פוחד קודם, והחרדה מוכרת לך, כי יש חרדה במשפחה, יש מישהו שפוחד מהבמה, ויש מישהו שיש לו חרדת מבחנים, וכל מיני דברים כאלה. אם את חושבת שחרדה רצה במשפחה, כי חרדה זה גנטי דרך אגב, אז במקרה הזה, כן. ללכת לפסיכולוג, לא לחוג ולקורס, ללכת לפסיכולוג שמתמחה בחרדות של ילדים. אז כן, זה מצריך איזשהו סוג של טיפול. אבל אם את חושבת שזה בר שליטה של הבית, להיות קצרה, עניינית, מכבדת, לא מזלזלת בפחד שלו, עונה מאוד קצר, מאוד עניינית, וגם לא, אם הוא אומר למשל, בוא איתי, בוא איתי, בוא איתי. אז תגידי לו, אני בא, ותבואי. אבל אם הוא אומר, תישארי פה, אז תגידי לו, אני לא נשארת מתוקי, יש לי מיליון עניינים לעשות. אתה מוזמן לבוא אחריי. ואז הוא יבוא אחרייך. מבינה? זאת אומרת, להתחיל להכניס קצת את העניינים של הבית. אין לי פה מספיק מידע של באיזה מצבים זה קורה. אני מקווה אבל שעניתי לך, או לך, עם התשובה בקשר לקצר, ענייני, ואם אתם חושדים שיש משהו הרבה יותר עמוק, אז ללכת למטפל או מטפלת שמתמחה בחרדות. ולשיחה שיש לי בטלפון. שלום.
שלום.
וברכה, היי.
היי, מדברת אורטל.
היי אורטל.
אני אמא לשניים, הקטנה בת שנתיים וחצי והגדול בן ארבע. ורציתי להתייעץ לגבי הגדול. הוא ילד מאוד מופנם ורגיש מאוד מאוד. באמת בחצי שנה האחרונה הוא ככה צבר יותר ביטחון, אנחנו רואים את זה גם בבית, במשפחה, בגן. אבל מה שקורה לאחרונה, שיש לו הרבה מצבים שהוא מתחיל לפקוט, ואני מרגישה שהוא לא מצליח לאסוף את עצמו. זאת אומרת, הבכי יכול להימשך 10 דקות, 20 דקות, וזה גם לא על דברים שלפחות לי נראים מאוד מהותיים.
משמעותיים.
כן, זה בעיקר, אני חושבת שזה קורה מולי ומול בעלי.
אוקיי.
כי אני לא שומעת שזה קורה, לא, אנחנו הרבה עם משפחה, הרבה עם חברים, זה לא קורה גם בגן, אני לא שומעת על זה לפחות לא משהו כזה. אז אני אתן לך דוגמה, לדוגמה, אם בבוקר הוא קם והוא רוצה את אבא שלו, ואבא שלו בעצם בעבודה ואני נמצאת, הוא יכול לפקוט שהוא רוצה את אבא, וזה יכול לקחת 20 דקות גם אבא, אבא, אבא.
ומה את עושה, אורטל, כשזה קורה?
בהתחלה, כשזה היה קורה, אני הייתי באמת יושבת לידו, ואומרת לו, אמא כאן, ואני גם מתגעגעת מאוד לאבא, ואני מבינה שזה קשה ואתה רוצה את אבא, אבל כרגע אנחנו כאן, וצריך להתארגן לגן, ובאמת נותנת לו את כל תשומת הלב ברגוע, גם אם זה 20 דקות. ואז שיניתי קצת, כי ראיתי שזה לא באמת עובד.
זה לא רק לא עובד, אורטל, זה לימד אותו מה כדאי לו לעשות כדי לקבל את אמא במלואה 20 דקות.
ואז פשוט שיניתי גישה ואמרתי לו, אבא לא נמצא, כרגע אמא פה, אני הולכת, אני לא יכולה להיות לידך עכשיו כל הבוקר, כי יש דברים לעשות, אז אני הולכת, ושתדע שאם אתה רוצה, אני יכולה, תקרא לי, אני אבוא או שתבוא אתה להיות איתי בסלון.
יופי, ואת הולכת.
ואני הולכת. אני כמובן שאחרי, אם זה ממשיך עוד 10 דקות, אני כן אבוא ואני אגיד לו שוב, מתוקי, אני נמצאת פה, אם אתה צריך, עד שאני לא לוקחת אותו פיזית איתי, ואומרת לו, עכשיו אתה תהיה בסלון, ואני רוצה שתירגע, הוא לא נרגע.
הבנת.
וגם יכול להיות על מצב שסתם לדוגמה...
ולמה עושים... את רוצה אותו בעצם לסלון?
כי אני יודעת שזה מה שירגיע אותו, כי אחרת אני מרגישה שזה יכול גם להימשך ליותר זמן.
אוקיי, אז בואי תראי. את לא תזכי לשיתוף פעולה, לפחות לא בהתחלה. מכיוון שגם היום הוא כבר מבין, כאילו הוא אומר לעצמו, אני צריך לבכות עוד, 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 כמה, אני צריך לבכות הרבה, 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 היא בסוף תבוא. היא בסוף תבוא ותדבר איתי, נכון? כי את אמרת, תהיה פה, תרגע, אני בסלון תרצה לבוא איתי. אז הוא לא רוצה לבוא, הוא רוצה שאת תבוא ותקחי אותו. זאת אומרת, את מבינה, הוא בסופו של דבר גורם לך לעשות דברים אחרים שלא התכוונת לעשות. לכן החוכמה היא פה, כאילו, להתחכם, לעשות, לא, 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 לא להישבר, לעשות את זה בהתאמה לבית, בהתאמה למה שאיך אני רוצה שהבוקר ייראה, לא בהתאמה למה אתה צריך לעשות עכשיו, שתרגע תבוא אליי בסלון, הוא לא יבוא אליי בסלון, ואז מה? אז אני נאלצת לבוא ולקחת אותו, את מבינה? שלא יהיו שם כל מיני דברים שבהם אני, ההמשך של מה שקורה איתי, תלוי באיך הוא יתנהג. תלוי במה הוא יעשות, זה מה שאני אומרת. את כאילו משאירה שוב אצלו ובידיו את את מה לעשות, את גם קובע עליי. במקרה כזה שהוא בוכה, אבא, 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 תגידי לו, אני לא, תגידי לו שוב, ותגידי לו את זה גם הערב, ביום, מחר בערב, תגידי לו, לפעמים בבוקר אתה נורא מתגעגע לאבא ואתה קורא לו, והוא איננו.
אני נכון, לא חס... אז אנחנו לא... גם התחלנו לעשות לו הכנה.
לא, אבל עושים דבר כזה פעם אחת, okay. בערב. ואבא איננו, אני לא יכולה לעזור לך, כי אבא איננו. אתה בוכה, 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 אני גם לא יכולה לגרום לך לגמור לפקוט, אתה יכול לפקוט כמה שאתה רוצה, מתוק שלי. מה שכן, אני כל פעם אבוא, כי אני צריכה לארגן אותך לגן, אותך ואת אחותך. אז אני אבוא ואני ארגן אותך, אבל אני לא יכולה לעזור לך ולהביא לך את אבא או לגרום לך להפסיק לפקוט. ומאותו רגע, את לא, את גמרת לדבר על הנושא הזה. עכשיו, למחרת בבוקר הוא יקום, תבוא אליו, תגידו לו בוקר טוב, אלן, 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 ואז הוא יגיד, אני רוצה את אבא. תגידו לו, אבא כבר בעבודה. ותלכי ותטפלי בקטנה, והוא בוכה, בוכה, בוכה. תחזרי לחדר אחרי כמה דקות ותגידי לו, רונצ'וק, חייבים להתלבש. ואז את עוזרת לו להתלבש, והוא ממשיך לבכות, אבא, 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 אבא. ואז את אומרת לו, רונצ'וק, אתה בא עכשיו לשטוף פנים, או שאני אלך ותבוא איתי אחר כך? ואז הוא לא עונה. אז תגידי, טוב, יאללה, אז אחר כך. ותצאי, ותכיני את כל מיני דברים, ותלבישי את הקטנה. והוא עומד שם, ובוכה בחדר. אבא, 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 אבא. ואז את באה ואת אומרת, רונצ'וק, יאללה, לאמבטיה, חייבים לשטוף פנים, ואת לוקחת אותו, הוא לא בא. את לוקחת אותו ואת שוטפת לו פנים, ואת אומרת לו, עוד כמה דקות יוצאים, והוא בוכה. אבא, 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 אבא. ואת אומרת לו, הולכים לגן. ואת לוקחת אותו לאוטו לידיים, ואת חוגרת אותו ברכב, ואת לוקחת אותו לגן. בעצם, את מנהלת את הבוקר, והילד כל הזמן בוכה, אבא, 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 אבא. תראי, זה לא שהוא לא מצליח לאסוף את עצמו. זה הוא ממשיך להפעיל אותך.
נכון, נכון. בסיטואציה שלדוגמה הוא נעלב מאבא שלו.
כן.
הרבה פעמים אני זאת שבאה ומרגיעה ועושה את הפעולות. במצב כזה בעלי צריך להסכיז,
אני לא יודעת. הוא נעלב מאבא והוא הלך לבכות, נכון?
כן.
קודם כל, זה צריך להיות בעלך. ברגע שהוא הולך לבכות, בעלך צריך לבוא ולהגיד לו, אני מבין שנעלבת. אתה רוצה לבוא לשטוף פנים? נמשיך לשחק במשהו אחר? או אתה רוצה להמשיך לבכות? אתה מחליט הפעם, מה בא לך? ואז הוא ימשיך לבכות. אז בעלך אומר, אוקיי, אז אני אבוא עוד כמה דקות, אני אשאל אותך, אולי אתה רוצה להפסיק לבכות ולבוא לשחק איתי. והולך. ואז הילד עומד שם וממשיך לבכות, ממשיך לבכות, ממשיך לבכות. ואז הוא בן ארבע. ואז בעלך בא ואומר, מה אתה מחליט עכשיו? בא לך לשטוף פנים ולשחק במשהו אחר, או להמשיך לעמוד ולפקוט ממוש? בטון מאוד נעים, שימי לב.
כן.
את מבינה? אני לא אומרת, אני לא קובעת משהו, שהמשהו הזה מכתיב אותי. אני נותן לך אפשרות בחירה, מה מתחשק לך? לשטוף פנים ולשחק איתי, או לעמוד ולפקוט? מבינה את הקטע? אוקיי. מבינה מה אני עושה כאן? אוקיי. זאת אומרת, אני לא נמצאת באיזשהו סוג של מקום, שאומר לעצמי, מה, שאומר לעצמו, איך, מה אני גורמת לזה שהילד יפסיק לבכות? לא, בוא ניתן לו בחירה אם הוא רוצה להמשיך לבכות, כן או לא? המקומות הם כאילו, אנחנו כל הזמן מכניסים את עצמנו לתוך הדבר הזה. האם אני צריכה לבוא להרגיע אותו, או בעלי צריך לבוא? אף אחד לא צריך לבוא להרגיע אותו. הילד צריך לדעת להיעלב ולא ללכת לחדר בכלל. אבל עכשיו אני מייצרת מצבים שכשהוא הולך לחדר, אנחנו לא מתרגשים. אנחנו לא עושים איזה עניין, אנחנו נותנים לו אופציות, מה בא לך, איך בא לך להמשיך?
אוקיי.
אני מובנת לך, אורטל?
כן, כן,
אוקיי,
לגמרי.
אוקיי.
בסדר, תודה, תודה רבה.
בבקשה, 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 יקירתי. אוקיי. אוקיי. וואו. זה מכתב מההורה מהתיכון. אני אבא לילדה. מה ילדה? נערה מתבגרת בת 14 וחצי. תקשיב, אמא של גיסתי ילדה אותה כשהייתה בת 16. אתה מבין שחיתנו אותה בגיל 15 והיא ילדה אותה בת 16. אישה קטנה, מתוקה שלי, אבל היא בבית הספר שבו קרה המקרה של התקיפה והאונס, אני לא יודע מה היה שם בוודאות. מה שאני כן יודע זה שאני מפחד, אני חרד, ואני לא יודע איך להסתיר מהילדה את רמת הפחד שלי, ובכלל איך מסבירים ומה אומרים לה על מה שקרה. קודם כל, לחשוב שהיא לא שמעה או שהיא לא יודעת מה קרה, זו כזאת תמימות מצדך, עד סף, על, תמימות על סף טיפשות. הילדים יודעים היום הכל. היא יודעת על אונס, היא יודעת על ציצים, היא יודעת על פוט, על וגינה ועל פין, והיא יודעת איך השכים נראים, כי תהיה בטוח שהיא כבר קיבלה בצ'אט של, של הטיק טוק, תמונה של השכים של בן, שחשב שזה נורא מצחיק, והוא שלח את זה. המקום הזה של התמימות שלנו, של הלא להתעסק עם הדבר הזה, הוא מקום רע. זה מקום שעלול להזיק. הילדה הזו בת 14 וחצי כבר צריכה הייתה לקבל שיחות מאמא שלה ומאבא שלה מלפני 4 שנים. על הריון, על זה, על זה, על ההוא. אם אתה לא מסוגל לעשות את זה, שאמא שלה תעשות את זה, ואמא שלה לא מסוגלת לעשות את זה, מישהו מהמשפחה או חברה טובה, או מישהו, צריך לבוא לילדה ולהגיד, תקשיבי טוב. הסיפור הזה עובר לנו בראש, אנחנו חרדים, אנחנו דואגים. מה את יודעת על זה? תתחיל בזה. מה שמעת? מה את יודעת? על מה מדברים הילדים והילדות בכיתה ח', הרי בת 14 וחצי בח', אני מניחה. לא, אולי היא בתת אולי. מה הם אומרים? ספרי, שתפי. דברו על זה עם הילדים שלכם. רבא קוראים, למה? למה המין נהיה כזה וטו? מה קרה לנו? אנחנו לא מאחלים לילדים שלנו סקס טוב? בגיל המתאים, ברור. אבל אנחנו לא... איך יהיה להם סקס טוב אם הם ניזונים היום מהפורנוגרפיה? כי מזה הם ניזונים, כי אף אחד לא מדבר איתם על זה. בנים חושבים שבנות אוהבות שיושבים להם על הפנים, נו, בחייכם. דברו, תהיו שם. זה אחד הדברים הכי חשובים היום, כל נושא המיניות. תמיד הוא היה. אבל יכולנו להסתיר את זה מהילדים עד שהם ראו את הז'ורנלים של אבא שלהם או של האח שלהם הגדול. היום זה אצלם ביד, בכף היד. ואם אנחנו לא שם ולא מדברים איתם בגיל 11-12, תדעו לכם שמה שבפורנוגרפיה זה בלוף, זה סרט, זה נועד לשרת אנשים מסוימים, זה לא ככה באמת. כמו שספיידרמן לא אף, אף גבר אין לו כזה גדול, ואף אישה לא אוהבת שעושים לה את הדברים האלה. אוקיי? עכשיו, אל תסתיר לה את רמת הפחד שלך. דבר איתה על הפחד שלך. תשאל אותה אם היא יודעת מה היה, אם היא יודעת מה קרה. איך היא מגנה על עצמה. מה היא צריכה מכם לצורך זה. תהיו שם עבור הילדים שלכם. ודברו על זה, דברו על זה. מדברים על סכנה בכביש, איך זה לא מדברים על סכנה או על הדברים שישנה במין, ולא לדבר רק על הדברים המפחידים והמבילים. את הבנות מגדלים למיניות של כולם רוצים לאנוס אתכם וזה פחד, ואת הבנים מסכנים מגדלים למיניות שאם אתה לא, אתה לא גבר. נו, באמת, מסכנים. דברו על סקס, על מין, על העברים, על יחסי מין. יחסי מין זה לא פין ופוט, יחסי מין זה כבוד, זה שימת לב, זה לראות את האחר. דברו, אין מה לעשות, אין לכם, אין לאן לברוח. מישהו צריך לדבר על זה עם הילדים, ולא הפורנוגרפיה והטלפון. או, בהתרגשות גדולה, אני מסיימת להיום. אם אתם רוצים על זה, בואו, תלמדו את הקורס מתבגרים שלי. די, אי אפשר להתחבא, הורים. זה פה. זה מצריך עיסוק בדבר. ואני מסיימת. תודה רבה מאוד לאייל פרנק, שערך את התוכנית, ביכל קדוש, דוד זבולוני, ועמיתי דויק, שהיו אחראים על הדיגיטל, ואיציק אהרון, שהעביר את התוכנית בלי תקלות בשידור. תישארו פה, כי אחריי דוקטור מאיה רוזמן, ואחריה פרופסור קרסו. כן, זה המקום להיות בו. כל טוב, שבת שלום, תשמרו על הילדים, אבל תלמדו את הילדים את העולם. תעשו עבודה חינוכית שמכשירה אותם לעולם הזה. לא שמגוננת יתר, וגם לא שחונקת יתר. כל טוב, שבת שלום, אתם ואני ניפגש כאן בשישי הבא.